طول صغير خوش عشوي آواز وعدتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום רביעי ד' בסיוון תש"פ, מסכת שבת. שימו לב, דפים פי ב' ופי ג'. היות והיום ערב דה ערב חג השבועות תש"פ הבא עלינו לטובה, ושבת קודש, פרשת נסו, איסרו חג השבועות, יחול במוצאי חג השבועות תש"פ, ואומר ששניהם אי שבתון לפנינו. חג השבועות ושבת קודש. זאת אומרת שביומיים הקרובים הבאים עלינו לטובה, ימים רביעי וחמישי, היום הזה ערב דה ערב חג השבועות, ומחר ערב חג השבועות, נלמד ארבעה דפים בסייעת הדשמיה. היום הזה דפים פי ב' ופי ג' במסכת שבת, ומחר בעזרת השם ובישועתו, את דפים דף ופי ה', הדפים לחג השבועות, דף דף, כיאות לקבלת התורה, ודף פי ה' לשבת קודש פרשת נסו. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בתלמוד הירושלמי במסכת ראש השנה כך נאמר, רב משרשיע בשם רבידי אמר, בכל הקורבנות כתיב חטא, בעצרת אין כתיב חטא, לא כתוב שעיר עיזים אחד לחטאת. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם, כאילו לא חטאתם מימיכם. ופירש הקורבן העדה, המפרש על התלמוד הירושלמי, שבכל שנה בעצרת, וכיום אשר עמדנו לפני הר סיני ומקבלים את התורה מחדש. וכדאמר רב יוסף במסכת פסחים בדף סמכת עמוד ב', אילו ההוא יומה דקגרים, אם לא אותו יום מתן תורה שגרם לרב יוסף להיות המורה, להיות רב יוסף, להיות הענב מכולם, התלמיד חכם הגדול, כמה יוסף היכה בשוקה? הרבה יוסף היו בשוק. לכן, אין שם חטאת ביום הזה. בגמרא במסכת עבודה זרה דרשו חכמינו מן הפסוק וירב ויבוקר יום השישי, מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר, אם ישראל מקבלים את תורתי שניתנה בשישי בסיוון מוטב, ואם לאו, אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהו. ועל אתה ריקשו התוספות, תימה, למאן דאמר בשבעה בחודש ניתנו עשרת הדיברות, מהי יום השישי? הרי רק בזין בסיוון ניתנו עשרת הדיברות, אז למה נאמר יום השישי? כדי ליישב את קושייתם, אומר המהרש"א, נראה להקדים קושייה נוספת. הרי לכולי עלמא, לשיטת כולם התורה ניתנה ביום ה-51 לספירת העומר. אז מדוע קבעה התורה לדורות את חג השבועות ליום ה-50 לספירה? אלא שכבר ידוע שספירת 50 הימים היא שתיארה את ישראל ממתת שערי תומה. נמצא שביום ה-50 היו העם בסית הערתם. והיות ועירת החטא, תארת האדם, קודמת לחוכמה, לתורה, כאמור במסכת אבות, לכן נקבע יום עירת החטא, יום ה-50 לספירה, כיום חג, להורות שעירת החטא קודמת לחוכמת התורה שניתנה למחרת. ובזה תתיישב קושיית התוספות. גם לשיטת הסובר שבזין בסיוון ניתנה תורה, לא לחינם נאמר השישי, משום שאכן הקדוש ברוך הוא יתנה את קיום העולם באם ישראל יקיימו את התורה, ויקבלוה ויתארו עצמם כראוי כפי שנתהרו ביום וף סיוון, יום ה-50 לספירת העומר, שהרי הוא היום העיקרי שכן בו נקבע מתן תורה. ובדבריו של המהרש"א נוכל להעיר באור יקרות את דברי הגמרא המפורסמים, שזה עתה הזכרנו אודות רב יוסף. רב יוסף ביום הדעצרת, ביום חג השבועות, אמר, עבדי לעגלה תילתא, בשלו לי עגלה משולשת. אמר, אילו היום הדקגרים, אם לא היום הזה שגרם, כמה יוסף היכה בשוקה. יש לתמוע בזה כמה תמיות. א', מדוע אמר אילו היומה, היה לו לומר אילו מתן תורה? כי חג מתן תורה הוא הגורם. ב', מה הוא שאמר אילו היומה כמה יוסף היכה בשוקה? הרי אילו היומה, אם לא היה את חג מתן תורה, אם ישראל לא היו מקבלים את התורה, העולם היה הופך לתוהו ובוהו, ולא היה שום יוסף בשוקה. ג', הרי שנינו בגמרא במסכת סוטה בדף ממתת, משמת רבי בטלה ענבה ועירת חטא. ואומר שם רב יוסף, לא תתני ענבה, אל תכתוב שבטלה ענבה, דאי כהנה, שישנו אני. ואם רב יוסף כה ענב היה, מדוע מתפאר כאן והוא אומר שהוא גדול מכל היוספים שמסתובבים בשוק? אבל לאור דברי המערשה, הדברים מהירים. אמנם רב יוסף שיבח עצמו רק בעניין הענבה, אבל ודאי שגם עירת חטא, שבטלה משמת רבי, הייתה מנת חלקו, שהרי שנינו במסכת עבודה זרה בדף חף, ענבה מביאה לידי עירת חטא. וודאי שעירת חטאו קדמה לחוכמתו. ועל כך אמר רב יוסף בחג השבועות, אם לא היום הזה שגרם, אלמלא היום יום החמישים לעומר שבו נקבע חג השבועות כדי להורות שעירת חטא קודמת לחוכמה, כמה יוסף היכה בשוק, הרי ודאי שבשוק ישנם הרבה שחוכמתם קודמת לעירתם, אבל משום שהחג נקבע להיום, הרי זו ראיה שרב יוסף גדול מהם. כך אומר הבאר היטב באור החיים סימן תף צדי דלת, דברים מופלאים. אולי משום כך ניתנה התורה על סיני שהייתה בו ענבה ושפלות, על ידי האיש הענב מכל האדם, משה רבינו, להורות שהבסיס לתורה היא הענבה מביאה לידי עירת חטא, שעירת חטא קודמת לחוכמה. אולי משום כך רב יוסף כונה סיני, כפי שלמדנו במסכת ברכות, דף סמך דלת צייה עת הדשמיה, משום שהיה ענבתן, כער סיני שעליו ניתנה התורה ועירתו קודמת לחוכמתו. וזוהי גמרא מפורשת במסכת סוטה דף ה', אמר רב יוסף, לעולם ילמד אדם מדעת קונו, שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל ערים וגבעות וישרה שכינתו על הר סיני. והדברים, אפתור ופרח. אלה הדברים המופלאים שלנו בפתח שיעורנו, היום בסייעת הדשמיה, ערב דערב חג השבועות הבא עלינו לטובה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. וכעת כדי לקבל עול תורה, נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים בסייעת הדשמיה כהרגלנו מאז פרשת יתרו עשרת הדיברות עם מצווה אחת מן התורה שבכתב מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, שורשי החינוך, עם הפירוש מצוות השם. היום הזה, מצווה עין וב, שלא לנטות אחרי רבים בדיני נפשות בשביל אחד, משורשי מצווה זו לפי שנצטווינו להידמות במעשינו למידות השם יתברך, וממידותיו שהוא רב חסד, כלומר, שעושה עם בני אדם לפנים משורת הדין, וגם אנחנו נצטווינו בכך שיהיה הזכות בדיני נפשות יותר על החיוב, לפי שהוא דבר שאין לו תשלומין. מצוות לא תעשה שלא לנטות אחרי רבים לחוב בשביל אחד בדיני נפשות, שנאמר לא תהיה אחרי רבים לרעות. דהיינו שאם בית דין פסק ברוב דעות לחובה בדיני נפשות, וההפרש הוא רק של דיין אחד, לא מרשיעים את הנידון. אפילו אם אותו האחד הוא רב גדול, אין לנטות אחריו, ונוהג בסנדרין כשדנין דיני נפשות. זוהי מצווה עין וב מתוך התרי"ג מצוות, וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, וזה היה בדף פי א' במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, מהו השיעור של הוצאת עצם מרשות לרשות בשבת כדי להתחייב? והתשובה, לרב יהודה כדי לעשות ממנה שיניים של מפתח ולחכמים כדי לעשות ממנה תרווד. שאלה שנייה, מהו השיעור של הוצאת אבנים של בית הכיסא והתשובה? לרב יוסי ג' אבנים, אחד כזית, אחד כאגוז ואחד כביצה, ויש אומרים כמלוא היד ואין משנה גודל האבנים ומספרם. שאלה שלישית, מדוע אסור למשמש בצרור בשבת כשאינו עושה שינוי? מפני שמסיר נימין, וכשעושה כן בצרור רב פסיק רישה ולכן אסור רב כשאינו מתכוון. שאלה רביעית למסקנה, מדוע אסור להיפנות בשדה בשבת, והתשובה שמא ייקח צרור מגפשושית ויחזירנו למקום גומה ונמצא חייב משום חורש. שאלה חמישית, להציץ נקוב המונח על גבי יתידות, מדוע אין להניחו על גבי קרקע, וכשמונח על גבי קרקע, מדוע אין להגביו ולהניחו על גבי יתידות, והתשובה, להניחו על קרקע אסור משום נוטע, להניחו על גבי יתידות אסור משום תולש. שאלה אחרונה, מנין יודעים שדעת רבי יוחנן שדבר שאין מתכוון מותר? התשובה, אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, ונאמר בסתם משנה, דהיינו משנה ללא שם של תנה, נזיר חופף ומפספס שערו ולא חוששים להשרת שיער, והסיבה היא בגלל שהוא לא מתכוון להשרת שיער. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרות עוד אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בסייעת הדשמיה הגדולה בדף פי א' במסכת שבת, וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי הניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע דלת בסיוון תשפ"י, ערב דה ערב חג השבועות תשפ"י, עיקר וטורף העניין, שימו לב ותלמו תורתנו, בדפים פי ב' ופי ג' במסכת שבת. הדף של היום והדף של מחר, דף פי ג'. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי ב' עמוד א', שלוש שורות מתחילת הדף בנקודותיים, ומן המילים אמר לירבונה לרבה ברי, מה הייתה מלא שכיחת קמי דרב חיסדא דמחדדן שמעתי. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מביאה הגמרא מעשה בעניין עשיית הצרכים, אמר לירבונה לרבה ברי לרבה בנו, מה הייתה מלא שכיחת קמי דרב חיסדא, מדוע אינך מצוי לפני רב חיסדא ללמוד ממנו? דמחדדן שמעתי, שההלכות שבפיו מחודדות, ולפי שרב חיסדא ורבונה הקפידו זה על זה ולא באו זה לזה 40 שנה כאמור במסכת בבא מציעא דף למד ג', לכך גם רבא בנו של רבונה לא הלך ללמוד לפני רב חיסדא, ואביו הוכיחו על כך. אמר לי, אמר רבא, מהי איזי לגבי מדוע אלך אצלו דחי אזלינה לגבי מוטיב לבמילה דאלמה, שכשאני הולך אצלו הוא מושיבני לפניו ומדבר איתי בדברים סתם שאינם דברי תורה, שכשהלכתי אצלו אמר לי מן דאי למי שנכנס לבית הכיסא, לא ליטיב בהדיה, לא יושב במהרה ובחוזק, ולא להתרח תפי, לא יתאמץ יותר מדי כדי להיפנות, דאי קרקשת התלת שיני יטיב, המעי התלוי בפי הטבעת יושב על שלוש שיניים, ואם יושב במהרה ובחוזק או שיתאמץ יותר מדי, דילמה משתמטתה, שיני דקרקשת ואתי לידי סכנה, שמה ישמטו שיני הקרקשת ממקומן ויבוא לידי סכנה. אמר לי, אמר אבונה לבנו, הוא עסיק בחיי דברייתה, הוא עוסק בהנהגות הנוגעות לחיי הבריאות, ואת אמרת במי לדעלמה? ואתה אומר שהוא עוסק בדברים סתם? כל שכן זה לגבי, ודאי שיש לך ללכת אצלו. ומסביר הבן יהוידע, שהייתה כוונתו לומר שאף על פי שמדבר דברים שהם דברי רפואה, ודאי הוא מרמז בהם דברי תורה, ואומר אותם בדרך משל על דברי תורה, לקיים מה שכתוב במסכת אבות, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, כלומר שיש להלביש דברי תורה בדברים של דרך ארץ. ולכן אמר אסיק בחיי דבריאטה, כלומר שהוא עוסק בתורה באופן שמלביש אותם בדברים שהם חיי הבריות. שבה הגמרא לדון בדברים האסורים והמותרים לקנח בהם בשבת, הנפנה לצרכיו בשבת והיו לפניו צרור וחרס. רבונה אמר מקנח בצרור אף על פי שאבן אסורה בטלטול ואין מקנח בחרס אף שאינו מוקצה. למה הוא לא עושה בחרס? משום סכנה, שמא ינתקו שיני הקרקשתא. ורב חיסדא אמר מקנח בחרס שאינו מוקצה ואינו מקנח בצרור מפני שהוא מוקצה. יש לו דין של כלי שראוי לחטות בו את האש או לקבל בו מעט מים. מיטיב הקשו בני הישיבה על דברי רבונה, שנינו בברייתא, היו לפניו צרור וחרס, מקנח בחרס ואין מקנח בצרור, תיופתא דרבונה. ברייתא זו היא פירחה לכאורה לדברי רבונה. תרץ את הגמרא תרגמה העמית וביאר רפרם בר פפא את הברייתא קמי לפני רב חיסדא, אליבא דרבונה, לדעת רבונה, ליישב את דברי רבונה, שהברייתא מדברת בעוגני כלים, בשוליים של הכלים, שהם עגולים וחלקים ואינם קוראים את הבשר, וכן אין לחשוש בהם משום כשפים. דנה הגמרא בדברים הראויים לקינוח בימות החול, הנפנה לצרכיו היו לפניו צרור ועשבים, נחלקו בזה רב חיסדא ורב אמנונה. אחד אמר מקנח בצרור אף על פי שאינו חלה כל כך, ואין מקנח בעשבים משום שעשבים לחים הם וחותכים את הבשר ומזיקים יותר מהצרור. אחד אמר מקנח בעשבים ואין מקנח בצרור מפני שאינו חלק ואזקו ברור יותר. והמנדה אמר הזה אינו סובר שעשבים לחים חותכים את הבשר. וגם אם הוא סובר שעשבים לחים חותכים את הבשר, מכל מקום אינו סכנה גדולה כל כך כמו בצרור שמשאיר את שיני הקרקשתא. לכן עדיף שיקנח בהם אשר יקנח בצרור. מיטיב הקשו בני הישיבה על דברי האומר שמקנח בעשבים, שנינו בברייתא, מקנח בדבר שהאור שהאש שולטת בו, שיניו התחתונות המחברות את המעי שבפי הטבעת, נושרות, מוכח שאין לקנח בעשבים שהרי האש שולטת בהם. תרץ את הגמרא לא קשיא, זה שאמר שמקנח בעשבים דיבר בעשבים לחים שאין האש שולטת בהם, ואין סכנה לקנח בהם. מה ששנינו שאין לקנח בדבר שהאש שולטת בו, היינו ביבישים שהאש שולטת בהם. מביאה הגמרא עוד בעניין עשיית צרכים הנצרך להיפנות ואינו נפנה, נחלקו בזה רב חיסדא ורבין, אחד אמר רוח רע שולטת בו, היינו שהצרכים נרכבים במעיים ויוצא ריח רע דרך פיו, ואחד אמר רוח זו האימה שולטת בו, ריח הצרכים נבלה בבשרו ובאיבריו והזיעה יוצאת ממנו מסרחת. והנפקמינה היא לעניין רפואה, שכדי לרפות את החולי צריך לדעת מהי הסיבה הגורמת לו. תניא כמאן דאמר שנינו ברייתא כמו מי שאומר שרוח זו האימה שולטת בו, דתניא שנינו בברייתא, הנצרך לנקביו ואינו מתפנה אלא מוסיף ואוכל, דומה לתנור שהסיקו על גב אפרו, כלומר שהסיקו ולא פינו ממנו את האפר שהיה בו שאינו בוער כראוי, וזוהי תחילת רוח זוהמה, כלומר שמה שאינו מתפנה גורם שרוח זוהמה תשלוט בו. לגמרא היה פשוט שמה שאינו נפנה גורם לריח זוהמה, ולאו דווקא אכילה בזמן זה, מה ששנינו בברייתא שהאוכל כשהוא צריך לנקבה ואינו בדווקא, כי לא אכילה גרמה לכך אלא המתנה. מי שהוא צריך להיפנות ואינו יכול להיפנות, שאין הנקב נפתח, אמר רב חסדא, יעמוד וישב, יעמוד וישב, שעל ידי כן יוכל להיפנות. רב חנן מן הארדה אמר, יסתלק לצדדין, ילך לזווית אחרת וינסה שוב. רב אמנון אמר, ימשמש בצרור באותו מקום, על ידי כך ייפתח הנקב. רב ענן אמרי, יסיח דעתו. שואלת הגמרא על דברי רבנן, אמר לרבה חברי דרבה לרבה שהיא, כל שכן דחימסך דעתי לא מפני, ודאי שהיא מסיח דעתו לא יוכל להתפנות. משיבה הגמרא אמר לה, ישיב רבה שהיא, הכוונה היא שיסיח דעתו מדברים אחרים. אמר רב ירמיה מדיפתי, לדידי חזי לי, אהותה יעני עצמי, ראיתי ישמעאלי אחד הקם ויעתי וקם ויעתיו, עמד וישב, עמד וישב, עד שפך כקדירה, עד שיצאו צרכיו כמו שנשפחו מקדירה, שנפנה הרבה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נכנס לסעודת קבע וגנאי הוא לו, אם יצטרך לצאת באמצע הסעודה להתפנות, יהלך קודם הסעודה 10 פעמים הליכה של 4 אמות, ובין כל פעם ופעם יבדוק עצמו אם נצרך לנקביו. ואמרי לה, יש אומרים שעדיף שילך 4 פעמים הליכה של 10 אמות, כיוון שההליכה מרובה מועילה יותר להוריד את צרכיו. ואילו האור זרוע כתב ששני השיעורים שווים, שכל אחד אמר בלשון ששמע מרבו. כך גם משמע במסכת ברכות דף כ"ג עמוד ב', ששנינו רוצה להיכנס לסעודת קבע, מהלך 10 פעמים 400 או 4 פעמים 10 אמות ויפנה, ואחר כך נכנס. ואז נפנה ונכנס לסעודה ויושב במקומו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה האחרונה, בפרק השמיני במסכת שבת, פרק ששמו המוציא יין, משנה המצויה בדף פי ב' עמוד א'. במשנה הזו נחלקו התנאים באיזה שיעור חייבים על הוצאת חרס בשבת. אומרת המשנה המוציא חרס שיעורו, כדי ליתן בין פצים לחברו, בין קרש לחברו, שכשמסדרים קרשים ועמודים זה על זה ויש חלל ביניהם, מניחים שם שברי חרס למלות החלל שלא יתקמו. דברי רבי יהודה. ובמסכת ביצה בדף למתת עמוד א' מפרש רשי, שהיו נותנים קרשים מעץ בקטלי הבתים כמסגרות לחלונות ולפתחים, ומסגרות אלו היו עשויות על ידי נתינת הקרשים, הפצימים מלמעלה ומלמטה, ומשני הצדדים, ופעמים שלא היה מוצא קרש שהוא ברוחב כל הכותל, והיה מניח שני קרשים זה לצד זה, וצריך להושיבם באופן שווה, שלא יהיה האחד גבוה מהשני. וכדי שיהיו שני הקרשים שווים בגובעם, שלא יבלוט אחד מהם יותר מחברו, נותן תחתיו חרס או אבן כדי להשוותו לשני. וכן כאשר אין שני הקרשים ממלאים את כל רוחב הכותל, מרחיק את הקרשים זה מזה ונותן חרסים דקים ברווח שביניהם. אז מי שמוציא חרס בשבת מרשות לרשות, שיעורו להתחייב כדי ליתן בין פצים לחברו. דברי רבי יהודה, רבי מאיר אומר שיעורו כדי לחטות בו את האור, ליטול בו גחלת בוערת. ושיעורו של רבי יהודה קטן יותר מהשיעורים של רבי מאיר ושל רבי יוסי. רבי יוסי אומר שיעורו כדי לקבל בו רביעית משקה. אמר רבי מאיר, אף על פי שאין ראייה לדבר שחרס חשוב, שיש בו שיעור הראוי לחטות בו גחלים, אבל יש זכר לדבר שנאמר בעניין התוכחה שהוכיח ישעיהו הנביא את ישראל, על שבטחו במלך מצרים, ספר ישעיה פרק למד פסוק י' ד', לא יימצא במכתתו חרס לחטות אש מיקוד. כלומר, הביטחון במצרים יהפוך לחומה הנשברת, ושברי היו כשברי כלי חרס המצויים ביד היוצר, ששוברם דק דק עד שאין בהם אפילו שיעור הראוי לחטות בו גחלים. משמע מכך שחרס בשיעור זה חשוב הוא. אמר לרבי יוסי, וכי משם הבאת הראיה לדבריך? הרי עד רבה, בהמשך הפסוק יש ראיה לדבריי, שנאמר, ולחשוף מים מגבה. דהיינו שאין בשברי כלי חרס שביד היוצר אפילו שיעור הראוי לדלות בו מים מהגומה. משמע שחרס בשיעור זה חשוב הוא. וזה שאמר רבי יוסי, ששיעורו של חרס אסור בהוצאה מרשות לרשות בשבת, שמתחייבים עליו, זה כדי לקבל בו רביעית משקה. זו היה המשנה שלנו, בדף פי ב' עמוד א', המשנה האחרונה, בפרק השמיני של מסכת שבת, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, המוציא חרס, רבי מאיר אומר שיעורו כדי לחטות בו את האש, רבי יוסי אומר שיעורו כדי לקבל בו רביעית משקה. דנה הגמרא מהו השיעור הגדול יותר. אומרת הגמרא, מסתברא שיעורא דרבי יוסי נפיש, ממשמעות דברי מסתבר ששיעורו של רבי יוסי גדול משיעורו של רבי מאיר. שכן מדברי רבי מאיר משמע, שאפילו אם ראוי לחטות בו גחלת אחת, חשוב הוא, שכן לא פירש מהו שיעור האש, והרי אף חרס קטן מאוד ראוי לחטות בו גחלת אחת. ואילו לרבי יוסי, נצרך שיעור שיוכל לקבל בו רביעית מים, וזהו שיעור גדול יותר. ומקרא שיעורא דרבי מאיר נפיש, ואילו מהפסוק נראה ששיעורו של רבי מאיר גדול משיעורו של רבי יוסי. דאיסל כדאי דך שיעור דרבי יוסי נפיש, אם עולה בדעתך לומר ששיעורו של רבי יוסי גדול יותר, לייטלה במנה זוטרה ועדר לייטלה במנה רבה, וכי ניתן לומר שבתחילה כללם הנביא, שבשברי החומה לא יימצא אפילו כלי קטן, ואחר כך הוסיף לכללם שלא יימצא גם כלי גדול, כי הרי בתחילה אמר שלא יימצא חרס בשיעור הראוי לחטות בו גחלים, ולאחר מכן הוסיף שלא יימצא בשיעור הראוי לדלות בו מים. והרי אין דרך המקללים לומר כן. קודם הם כללים שלא יימצא אפילו כלי גדול, ואחר כך אפילו לא כלי קטן. תרץ את הגמרא, אמר אביי, מתניתי נמי, גם במשנתנו השיעור של לחטות בו את האש הוא השיעור הגדול, כיוון שהכוונה היא שיש בו כדי לחטות אש מיקידה גדולה, ממדורה גדולה, שאפילו אם רוצה ליטול ממנה גחלת קטנה, צריך חרס גדול יותר מהחרס הראוי לקבל בו רביעית מים. משום שאם יחטא בחרס קטן ויקרב ידו לאש, ייקווה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יוסי אומר, וכי משם הבאת הראיה לדבריך, הרי מסוף הפסוק יש להוכיח כדבריי, שאפילו חרס שיש בו כדי לקבל רביעית מים, חשוב הוא. שואלת הגמרא, שפיר כאמר לי רבי יוסי לרבי מאיר. יפה אמר לו רבי יוסי לרבי מאיר, שמכך שכיללם הנביא שלא יימצא אפילו כחרס הראוי לדלות בו מעט מים, משמע שיש בו חשיבות, מה ישיב על כך רבי מאיר? משיבה הגמרא, ורבי מאיר ישיב על כך לא מבעיה כאמר, מה שהזכיר הנביא, ולחשוף מים מגבה, אמר זאת בדרך של אין צריך לומר. לא מבעיה מידה דחשיב לאין שדלו להשתקח לאי, אין צריך לומר. שלא יימצא בהם חרס בשיעור שחשוב לבני אדם שראוי לחטות בו גחלים, אלא אפילו מידה דלו חשיב לאין שלא להשתקח לאי, אפילו חרס בשיעור מועט שאינו חשוב לבני אדם, שראוי רק לקבל בו רביעית מים, גם לא יימצא בהם. אדרן הלך המוציא יין, אדרן הלך המוציא יין, אדרן הלך המוציא יין, בלי נדר סיימנו בסייעת הדשמיא ענקית. את הפרק השמיני במסכת שבת, פרק שמסתיים בדף פי בית עמוד א', מיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק התשיעי במסכת שבת, פרק ששמו אמר רבי עקיבא. הפרק הזה עוסק בדינים שונים הנלמדים מפסוקים שלא נאמרו כציווי לדינים אלו, אלא מפסוקים שנאמרו בעניין אחר והסמיכו להם חכמים דינים אלו. בדברי רש"י במסכת חולין בדף קכ"ח, מבואר שלימודים אלו אינם אלא אסמכתא בלבד. שהרי מבואר בגמרא לקמן בדף פ"ג עמוד ב' שטומאת עבודה זרה אינה אלא מדרבנן. אבל החתם סופר כתב להוכיח ששיטת רש"י היא שהפסוק שהובא לגבי טומאת עבודה זרה אינו אסמכתא בלבד אלא דרשה גמורה. ומה ששנינו לקמן שטומאה זו היא מדרבנן, היינו שנלמדה מדברי הנביאים. כמבואר בדברי הרמב"ם בספר המצוות בשורש הראשון, שרק מצוות שנצטוו על ידי משה נחשבים מצוות דאורייתא, ואילו המצוות שמזמן הנביאים והלאה נחשבים מצוות דרבנן. ואגב, שרצה התנא ללמדנו, מניין שמרחיצין את המילה ביום השלישי שחל להיות בשבת, כאמור לקמן בדף פ"ו עמוד א', הנלמד מפסוק שנאמר בניין מלחמת שמעון ולוי באנשי שכם, לכך שנה לנו התנא את כל שאר הדינים שבפרק. אבל תוספות בדיבור המתחיל אמר רבי עקיבא, מקשים על רש"י, אם אכן התנא הביא את כל הדינים מחמת דין רחיצת קטן ביום השלישי למילתו, היה לו לפתוח בדין הזה קודם לשאר הדינים. ועוד, הרי כל דיני מילה נשנו בפרק רבי אליעזר דמילה, לקמן בדף קל, דף קוף למד. מדוע שנה התנא את דיני רחיצת מילה בפרק הזה? לכן מבארים התוספות, כך כתבו גם רבינו חננאל, רבינו יונתן והריטב"א, שפרק זה הוא המשך לפרק הקודם שבו שנינו, שיש אסמכתא ללמוד מהו גודל חרס שחייבים על הוצאתו בשבת. ואגב, זה הביא התנא בפרק הזה דינים נוספים הנלמדים באסמכתא. מוסיפים התוספות שהתנא פתח את הפרק הזה בדין טומאת עבודה זרה, כיוון שהפסוק שהובא כאסמכתא לדין הזה מספר ישעיה נכתב בסמוך לפסוק שהובא לאל לגבי שיעור חרס שחייבים על הוצאתו. המשנה פותחת את הפרק התשיעי, פרק ששמו אמר רבי עקיבא בדף פי בית עמוד א', מביאה את דרשת רבי עקיבא לגבי טומאת עבודה זרה. כך אומרת המשנה הפותחת את הפרק. אמר רבי עקיבא, מניין לעבודה זרה שמתמה במסע כנידה? כלומר, מניין יש ללמוד שעבודה זרה מתמת את האדם הנושא אותה, אף על פי שלא נגע בה, כשם שנידה מתמת את נושאה אף על פי שלא נגע בה, נידה מתמה במסע כזב, כנאמר בספר ויקרא, פרק ט"ו פסוק למד ג', והדבר בנידתה ועזב את זובו. הרי שהוקשה ושוותה נידה לזב, מה זב מתמה במסע, שהרי נאמר בו ונושא אותה מחבס בגדיו, אף נידה מתמה במסע. ואף שעיקר משמעות המקרא שנאמר בזב מלמד שהנושא את מדרס הזב או את רוקו נטמע, מכל מקום מהמילה אותם מרבים, שגם הנושא את הזב עצמו נטמע. אז אם כן, שואל רבי עקיבא, מניין לעבודה זרה שמתמה במסע כנידה? מניין יש ללמוד שעבודה זרה מתמה את האדם הנושא אותה, אף על פי שלא נגע בה, כשם שנידה מתמת את נושא, אף על פי שלא נגע בה? שנאמר בנבואת ישעיה לעם ישראל, שלאחר שיאנשו על החתם אחרי האלילים, ישליחו את פסליהם ויתאהבום. ספר ישעיה, פרק למד, פסוק רב ב', תזרם כמו דבת, צא תאמר לו. כלומר, שכל אחד מעם ישראל ישליך את פסליו, ויהיה מאוס בעיניו כשם שהנידה מאוסה על בעלה. ועוד פירש הרד"ק, שירחיקו את העבודה זרה כמו הנידה שיושבת במקום רחוק מבעלה בימי נידתה. ויוסיפו ויאמרו לפסל, צא החוצה. והמלבים פירש מלשון צועה, ישליכו את הפסלים החוצה ויהיו משוקצים ביניהם כצועה. יש ללמוד מלשון הפסוק שדימה את העבודה זרה לנידה. מה נידה מתמה במסע כמו שהנידה מתמה את נושאה, אף אם אינו נוגע בה? אף עבודה זרה מתמה במסע. ואומנם הפסוק עוסק בציפוי וחגורת הפסלים שלכאורה אינם חלק מהעבודה זרה, אלא רק משמשיה. ובזה מודה רבי עקיבא לקמן בדף פי בית עמוד ב', שאינם מתמים במסע כנידה, אלא דינם כשרץ. אבל יש להעמיד שמדובר בחקוקים ומחוברים לעבודה זרה עצמה, ולכן הם כעבודה זרה ממש. כך בתלמוד הירושלמי במסכת עבודה זרה. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק התשיעי במסכת שבת בדף פי ב' עמוד ב'. חיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה בשתי שורות האחרונות של דף פי ב' עמוד א'. מביאה הגמרה משנה בה נחלקו חכמים ורבי עקיבא בדין תומת עבודה זרה ששנינו במשנתנו. תנן אתם שנינו משנה במסכת עבודה זרה בדף ממזיין עמוד א'. מי שהיה ביתו סמוך לעבודה זרה, כלומר שאחד מקירות ביתו משמש גם כקיר של בית שעובדים בו עבודה זרה, ונפל אותו הכותל, אסור לבעל הבית לחזור ולבנותו, כיוון שנמצא שבונה גם את קיר הבית של העבודה זרה, ומהנה בכך את העבודה הזרה. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל אסור לבנותו, גם לשיטת ריש לקיש במסכת עבודה זרה בדף י' ג', שלפי חכמים אסור ליהנות מעבודה זרה, אבל מותר לשלם מכס לעבודה זרה, אף על פי שהוא מהנה בכך את העבודה זרה, כאן אסור לבנות את הכותל ולהנות את העבודה זרה, כיוון שדווקא לגבי מכס התירו, כיוון שאינו נראה כל כך כמהנה את העבודה זרה, אלא שמשלם כדי שיניחו לעבור, אבל כאן אסור כיוון שנראה כמי שבונה לבית. והנאה זו אסורה אף על פי שעבודה זרה זה דבר דומם ולא שייך לומר שנהנה, כיוון שבעיני בני אדם נראה כמהנה את העבודה זרה. מבאר את המשנה כיצד יעשה אותו אדם הרוצה לבנות את ביתו שנפל, כונס, נכנס לתוך החלק שלו 400, כלומר מרחיק 400 מרשות העבודה זרה לתוך רשותו, ובונה שם כותל חדש. והגמרא במסכת עבודה זרה בדף ממזיין מקשה, הרי במה שהאדם הזה נכנס לתוך רשותו 400, הוא מוסיף מקום לבית עבודה זרה. תרצה שם הגמרא שהוא עושה שם בית הכיסא לתינוקות, או שמגדר את המקום בקוצים, וכך לא יוכל בית העבודה זרה להשתמש באותו מקום. היה הכותל שנפל שלו ושל עבודה זרה, והיינו באופן שנבנה הכותל בשותפות של מקום של שניהם, והיה חציו של ישראל וחציו של בית עבודה זרה. בזמן בניית הכותל הייתה זו שותפות בסתם של הישראל והנוכרי, ולאחר מכן נמלך הנוכרי ועשה מחלקו בית עבודה זרה. נידון מחצה על מחצה, דנים את מקום הכותל שחציו של ישראל וחציו של בית עבודה זרה. וכשכונס הישראל 400 לתוך שלו כדי לבנות את הכותל מחדש, הוא מונה חצי ממקום הכותל בתוך 400 שכונס. והיינו לשיטתו של רשי בסוגייתנו שכונס 400 דווקא, ובמסכת עבודה זרה בדף ממזיין עמוד בית כתב רשי, אותו חלק של עבודת כוכבים אינו עולה לו בכניסת 400, אבל חלקו עולה לו, והיינו שבשונה מהמקרה הראשון בו הישראל בנה את כל הכותל בחלקו, ולכן כל שטח הכותל נחשב בתוך 400 של הכניסה, במקרה הזה רק חצי ממקום הכותל שלו, ולכן אי אפשר להחשיב בתוך 400, אלא רק אותו חצי ממקום הכותל. ואילו הרמב"ן פירש בדברי הגמרא שהנידונו על אבני הכותל עצמם, שהכותל נידון כמחצה של הישראל ומחצה של העבודה זרה, וזה כשיטתו לאיל, שהבית עצמו נעבד, ואם כן הכותל עצמו נידון כעבודה זרה, אבל כיוון שרק חציו היה של העבודה זרה ואילו חציו היה של הישראל, אין אקו מוסרים את חציו של הישראל במה שעבדו לכותל, שהרי אין אדם מוסר דבר שאינו שלו. מוסיפה המשנה הבנה ועיצה והפרף של אותו הכותל מתמים כשרת, שנאמר לגבי מצוות עיבוד עבודה זרה בספר דברים פרק ז' פסוק חבב, שקץ תשקצנו ותאב תתאבנו כי חרמו. הרי שאמר הכתוב שיש לשקץ את העבודה זרה, והיינו שיהיה כשרץ. שכן שקץ הוא לשון שרץ, אומר רשי במסכת עבודה זרה. ועוד מוסיף שם רשי שכיוון שהכותל משותף לישראל ולעבודה זרה, כל הכותל נאסר לפי שאין ברירה. לא ניתן לברר ולדעת מה של הישראל ומה של האקום. אבל רבי עקיבא אומר אבנה אותו הכותל עיצה ואבניו מתמים כנידה, שנאמר בספר ישעיה פרק למד פסוק חב ב', תזרם כמו דבת סתומר לו, כלומר שכל אחד מעם ישראל ישליך את פסליו ויהיה מאוס בעיניו, כשם שהנידה מאוסה על בעלה, ויוסיפו ויאמרו לפסל צא החוצה. יש ללמוד מלשון הפסוק שדימה את העבודה זרה לנידה, מה נידה מתמה במסע, כשם שנידה מתמת את נושאה, אף אם אינו נוגע בה, אף עבודה זרה מתמה במסע את נושאה. ובגמרא בסמוך תובה מחלוקת המוראים בביור מחלוקת חכמים ורבי עקיבא. מביאה הגמרא ביור בלשון הפסוק ממנו דרש רבי עקיבא שעבודה זרה מתמת במסע. אמר רבא מה שדנו את ההקש, את ההשוואה לנידה להחמיר בתומת עבודה זרה, ולא דנו להקל כמו בהקשים לשרץ ולמת שלומדים מהם כולה בתומת עבודה זרה, זה משום שלשון תזרם כמו דבה דאמר קרא, שאמר הכתוב לגבי עבודה זרה, משמעותו נקירנו מנח כזר, תתנקר אליו כאל זר, ועל כן מסיים הכתוב, ואומר צא תאמר לו לעבודה זרה להחמיר בו, ואילו להקל ולומר ייכנס, אל תאמר לו. היה קשה לרב, הרי בתחילת הפסוק נאמר, ותימאתם את ציפוי פסילי כספך, ותפודת מסכת זהבך, הרי שיש לתמאת הפסלים ושאר העבודה זרה, מראה הכתוב להוסיף שיש להרחיקה כנידה, לכן ביה רבא שכוונת הכתוב ללמדנו שיש להתנקר לעבודה זרה כזר, ולהרחיקה הרחקה מוחלטת. מביאה הגמרא שתי שיטות בביאור מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, וכהקדמה לסוגיה הזו יש לבאר מהו אבן מסמה, בספר דניאל פרק ו' פסוק חי נאמר, בלשון ארמית כמובן, כפי שכל ספר דניאל, והתאית אבן חדה וסומת על פום גובה. כלומר, והובאה אבן אחת והונחה על פי הבור. והמעשה הזה היה לאחר שהתמנה דניאל לאחד מהשדרפני המלך, דריווש, ורצו שונאיו להכשילו ושכנעו את המלך לגזור שבמשך 30 יום אסור לכל אדם להתפלל לכל אלוקה, אלא רק לבקש מהמלך. אבל דניאל לא ביטל את תפילותיו, אלא המשיך להתפלל בעליית ביתו 3 פעמים ביום כמו שהיה נוהג לפני הגזירה, וכאשר נתפס שמתפלל, גזרו עליו שיוטל לגובה האריות. כשזרקו אותו לגובה האריות, הביאו אבן והניחו על פי הבור על מנת שלא יוכל לצאת משם. אבל הקדוש ברוך הוא הצילו ולא ניזוק דניאל מן האריות כלל. כאמור בספר דניאל בפרק ו', והיינו שאבן שמו והניחו על גבי יתידות באופן שכל היושב על האבן אינו מכביד על הדברים המונחים תחתיה. זאת לפי שהיתידות מעכבות את האבן להוסיף ולהכביד על מה שתחתיה, וכלים מונחים בחלל שתחת האבן. דמיין לעצמנו עציץ שמונח על גבי יתידות, ומתחת לעציץ מונחים כלים. אם ישב הזב על האבן, תימא את הכלים שתחתיו אף שלא יזיזם כלל, שנאמר לגבי דיני תומת הזב, וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל באבן, שלשיטת רש"י לא רק אבן המונחת על גבי יתידות יש לדין אבן מסמה, אלא כל דבר החוצץ ואינו מקבל תומה, כגון 10 עץ שפשוטי כלי עץ שאינם מקבלים תומה, המונח על גבי יתידות, דינו כאבן מסמה. ואילו תוספות חולקים על רש"י ומסבירים שאבן מסמה היא אבן גדולה וכבדה, ואם מסע גדול כל כך, הצריך סימה. ומתוך שהיא כבדה, אין הנמצא תחתיה מרגיש את כובד הדבר המונח עליה, שהרי אינו מוסיף להכביד יותר משהאבן מכבידה. אם ישב זב על האבן והיו תחתיה כלים, נטמעים הכלים אף על פי שלא יזיזם הזב. אם כן, מביאה הגמרא 2 שיטות בביאור מחלוקת רבי עקיבא וחכמים. ואמר רבא בתומת מסע, המתמתת נוסע דקולי אלמה לא פליגי דמתמה, בין רבי עקיבא ובין חכמים אינם חולקים שהיא מתמה בתומה הזו, די יתקש לנידה, שהרי ישבה כתוב עבודה זרה לנידה בפסוק, תזרם כמו דבא. כי פליגי באיזה אופן החלקו רבי עקיבא וחכמים? באבן מסמה, אבן המונחת על גבי כלים באופן שאינה יושב עליה, מזיז את הכלים שתחת האבן. והניחו עבודה זרה על אבן זו. בזה רבי עקיבא סבר שעבודה זרה מתמת כנידה, משום שנאמר בה, תזרם כמו דבא, שהרי הוקשה עבודה זרה לנידה, ויש ללמוד מן ההיקש הזה, מה נידה מתמה באבן מסמה, כשם שנידה שישבה על אבן מסמה, מתמת את הכלים שתחת האבן, אף עבודה זרה מתמה באבן המסמה. ואם הניחו עבודה זרה על אבן מסמה, הכלים שתחת האבן נטמעים. ואילו רבנן סברי חכמים סוברים שעבודה זרה מתמת כשרץ, שהרי נאמר בה, שקץ לשקצנו. הרי שהוקשה ושוותה עבודה זרה לשרץ, ויש ללמוד מה ההיקש הזה. כך, מה שרץ לא מתמה באבן מסמה, כשם ששרץ שהונח על אבן מסמה אינו מתמא את הכלים שתחת האבן, שהרי לא התרבתה תומה זו, אלא לגבי זו ונידה, אף עבודה זרה לא מתמה באבן מסמה. ואם הניחו עבודה זרה על אבן מסמה, לא נטמאו הכלים שתחת האבן. שואלת הגמרא לרבי עקיבא הסובר שעבודה זרה מתמה באבן מסמה כנידה, הרי נאמר גם שקץ לשקצנו. אם כן, יש לשאול למה הלכת איתקש לשרץ, לאיזו הלכה נאמר ההיקש הזה של עבודה זרה לשרץ. בשבעה הגמרא רבי עקיבא סובר שעבודה זרה הוקשה ושוותה לתומת שרץ לעניין משמשיה של העבודה זרה, שהם אינם מתמים לא במסע ולא באבן מסמה, אלא רק במגע כשרץ. בקשה הגמרא ולרבנן הסוברים שעבודה זרה אינה מתמה באבן מסמה מחמת שהוקשה לשרץ, למה הלכת איתקש לנידה? לגבי איזו הלכה הוקשה עבודה זרה לנידה במה שנאמר תזרם כמו דבא לעניין תומת מסע, שכשם שנידה מתמה את נושאה, כך עבודה זרה מתמה את נושאה. ויש להקשות מדוע הוא צריך הכתוב להשוות את עבודה זרה לנידה ולשרץ, כדי ללמוד משני הקשים אלו, שעבודה זרה מתמה במסע, אבל אינה מתמה באבן מסמה, ולו כשרחמנה לנבילה, היה הכתוב יכול להקישה רק לנבילה, שמתמה במסע ולא מתמה באבן מסמה. ולא היו צריכים חכמים ללמוד דין תומת עבודה זרה מנידה ומשרץ. מיישבת הגמרא אין הכינה מאכן כך הוא, שאם הלימוד מנידה היה רק שמתמה במסע, היה ניתן ללמוד דין עבודה זרה רק מנבילה. וכיוון שלשיטת חכמים כן הוקשה עבודה זרה לשרץ ונידה, על כורחך שאין ללמוד מנידה רק לעניין תומת מסע, אלא יש ללמוד מנידה לימוד נוסף, מה נידה אינה לעיוורין, כשם שאם נפל עבר מן הנידה, הוא אומנם מתמה באוהל ובמסע מדין עבר מן החי, שכל זמן שהעבר שלם הוא מתמה כמת עצמו, ולמדו זאת מה כתוב, בחלל חרב הוא באמת, כלומר אבן שיבדלתו החרב מן החי, הרי הוא כמת, אבל אינו מתמה באבן מסמה מדין נידה, כיוון שעברי הנידה אינם מתמים כנידה, אף עבודה זרה אינה מתמה לאיברין, כלומר, גם עבודה זרה עשויה חוליות חוליות והתפרקה ממנה חוליה אחת, אותה החוליה אינה מתמה מדין עבודה זרה. אז יוצא שהגמרא אינה חוזרת בה מהלימוד הקודם של חכמים מנידה לתומת מסע, אלא מסיקה שיש ללמוד מנידה גם תומת מסע, וגם שעבודה זרה אינה מתאמה לאיברים. חוזרת הגמרא ושואלת, ואלא עד דבאי, דבר זה שהסתפק רב חמה בר גוריא לקמן בדף פ"ג עמוד ב', עבודה זרה ישנה לאיברין או אינה לאיברין? האם עבודה זרה עשויה חוליות והתפרק אחד מאיבריה, האם אותו העבר מתאמה כעבודה זרה, או שאינו מתאמה ונשארה הגמרא שם בספק? תפשוט לימיה, הרי ניתן לפשוט את הספק מדין זה. דל רבנן, אינה לאיברין שלשיטת רחמים, אין חוליה שהתפרדה מגוף העבודה זרה מתאמת כעבודה זרה עצמה, שהרי הוקשה ושוותה עבודה זרה לנידה שאין איבריה מתאמין מדין נידה. משיבה הגמרא, אכן לשיטת רחמים יש ללמוד מנידה שאותה החוליה אינה מתאמת, ואין להסתפק בדין זה. אולם רב חמה בר גוריא שהסתפק, אליבא דרבי עקיבא בעילה. הוא הסתפק בשיטת רבי עקיבא שלומד מנידה שעבודה זרה מתאמה באבן מסמה. האם לשיטתו ניתן ללמוד מההיקש של עבודה זרה לנידה שאינה מתאמת לאיברים, או שההיקש לנידה הוא רק לחומרה ולא לכולה? ביאה הגמרא את השיטה השנייה בביאור מחלוקת רבי עקיבא וחכמים. ורבי אלעזר אמר, בתומת אבן מסמה, באבן המונחת על גבי כלים, באופן שאינה יושב עליה מזיז את הכלים שתחת האבן, והניחו עבודה זרה על אבן זו, דכולה אלמה לא פליגה דלא מתאמה. רבי עקיבא וחכמים אינם חולקים שהיא אינה מתאמה בתומה הזו, שהרי הושוותה עבודה זרה לשרץ שנאמר בשקץ לשקצנו, ושרץ אינו מתאמה באבן מסמה. כי פליגי באיזה אופן החלקו בתומת מסע המתאמת את נושאה. רבי עקיבא סבר שעבודה זרה היא כנידה, שהרי נאמר בגם תזרם כמו דבה, יש לדרוש מה הקש הזה, מה נידה מתאמה במסע, כשם שנידה מתאמת את נושאה, אף עבודה זרה מתאמה במסע. ואילו רבנן סברי שעבודה זרה היא רק כשרץ, כמו שנאמר בה, שקץ תשקצנו, יש לדרוש מן הקש הזה, מה שרץ לא מתאמה במסע, כשם שהשרץ אינו מתאמה כלל את נושאו, אם אינו נוגע בו, וכגון שנושאו על ידי דבר אחר, אף עבודה זרה לא מתאמה במסע, אם אינו נוגע בה, אלא נושאה על ידי דבר אחר. שואלת הגמרא, ולשיטת רבי עקיבא הסובר שעבודה זרה מתאמה את נושאה מחמת ההיקש לנידה, למה הלכת איתקש לשרץ? לגבי איזה הלכה הקיש הכתוב עבודה זרה לשרץ? מתרצת הגמרא, הכתוב הקיש אותם לעניין משמשיה של עבודה זרה, שכיוון שהם משמשים את העבודה זרה יש להם תומה, אולם רק תומת מגע ולא תומת מסע, כיוון שישווה הכתוב את משמשיה לשרץ שאינו מתאמה אלא במגע ולא במסע. חוזרת הגמרא ושואלת, ולרבנן לשיטת רבנן הסוברים שכיוון שהקיש הכתוב עבודה זרה לשרץ היא אינה מתאמה במסע, למה הלכת איתקש לנידה? לגבי איזה הלכה ישווה כתוב עבודה זרה לנידה במה שאמר בספר ישעיה תזרם כמו דבה? משיבה הגמרא, חכמים למדים מן ההיקש הזה כך, מה נידה אינה לאיברים, כשם שאם נפל עבר מן הנידה הוא אמנם מתאמה במסע ובאוהל מדין עבר מן החי, אבל אינו מתאמה באבן מסמה מדין נידה, כיוון שעברי הנידה שנפלו ממנה אינם מתאמים כנידה, אף עבודה זרה אינה מתאמה לאיברים, שאם הייתה עבודה זרה עשויה חוליות חוליות והתפרקה ממנה חוליה אחת, אותה החוליה אינה מתאמת מדין עבודה זרה. מקשה הגמרא בדף פי ג' ולרבי עקיבא, לשיטת רבי עקיבא הסובר שעבודה זרה אינה מתאמה באבן מסמה מחמת שהוקשה ושוותה לשרץ, למה הלכת איתקש לנידה? לגבי איזה הלכה הקיש הכתוב עבודה זרה לנידה לעניין תומת מסע, שכשם שנידה מתאמה את נושאה, כך עבודה זרה מתאמה את נושאה, כפי שלמדנו לעיל בדף פי ב' עמוד ב'. ואם כן יש להקשות, מדוע הוא צריך הכתוב להקיש עבודה זרה לנידה ולשרץ, כדי ללמוד משני ההיקשים הללו שעבודה זרה מתאמה במסע, ואינה מתאמה באבן מסמה, הלוק של נבלה. היה כתוב יכול להקישה רק לנבלה שמתאמה במסע ולא באבן מסמה, ולא היה רבי עקיבא צריך ללמוד דין תומת עבודה זרה מנידה ושרץ, אלא מנבלה בלבד. מיישבת הגמרא אינה חינם, היא אכן כך הוא, שאם הלימוד מנידה היה רק שמתאמה במסע, היה ניתן ללמוד דין עבודה זרה מנבלה. וכיוון שלשיטת רבי עקיבא כן הוקשה עבודה זרה לשרץ ונידה, על כורחה שאין ללמוד מנידה רק עניין תומת מסע, אלא יש ללמוד מנידה לימוד נוסף. מה נידה אינה לאיברין? כשם שאם נפל עבר מן הנידה, אומנם הוא מתאמה באוהל ובמסע מדין עבר מן החי, אבל אינו מתאמה במסע מדין נידה, כיוון שעברי הנידה אינה מתאמים כנידה, אף עבודה זרה אינה מתאמה לאיברין, כלומר אף עבודה זרה עשויה חוליות חוליות שהתפרקה ממנה חוליה אחת, אותה חוליה אינה מתאמה מדין עבודה זרה. חוזרת הגמרא ושואלת, ואלא דבאי רב חמה בר גוריא, דבר זה שהסתפק בו רב חמה בר גוריא לקמן בדף פ"ג עמוד ב', עבודה זרה ישנה לאיברים או אינה לאיברים? האם עבודה זרה עשויה חוליות והתפרק אחד מאיבריה, אם אותו העבר מתאמה כעבודה זרה או שאינו מתאמה, ונשארה הגמרא שם בספק? לכאורה תפשוט לימיה, הרי ניתן לפשוט את הספק מן הסוגיה הזו, שהרי בין לרבנן ובין לרבי עקיבא הדבר פשוט הוא דינה לאיברים, עבר שנפרד מגוף העבודה זרה אינו מתאמה כעבודה זרה עצמה, וכמו שנלמד מההיקש של עבודה זרה לנידה. משיבה הגמרא, אמנם לשיטת רבי אלעזר בין לחכמים ובין לרבי עקיבא אין להסתפק בדין הזה, אבל רב חמה בר גוריא שהסתפק, כרבא מתני, ושנה בביור מחלוקת חכמים ורבי עקיבא כדברי רבא, שעבודה זרה ודאי מתאמה במסע, והמחלוקת היא מתאמה באבן מסמה. ובאי להעליבא דרבי עקיבא, ורב חמא בר גוריא שאל בשיטת רבי עקיבא שלומד מנידה שעבודה זרה מתאמה באבן מסמה. האם לשיטתו ניתן ללמוד גם דין זה שעבודה זרה אינה מתאמה לאיברים, או שהיקש לנידה הוא רק לחומרה ולא לכולה? דנה הגמרא במחלוקת רבא ורבי אלעזר, מי טבעי יקשו בני הישיבה שנינו בברייתא עבודה זרה מתאמה כשרץ, וכן משמשיה מתאמים כשרץ. רבי עקיבא אומר עבודה זרה מתאמה כנידה, ואילו משמשיה מתאמים כשרץ. יש להקשות מן הברייתא הזו בישלמה לרבי אלעזר. הברייתא הזו מיושבת לפי דברי רבי אלעזר הסובר, שמחלוקת חכמים ורבי עקיבא היא, האם עבודה זרה מתאמה במסע, משום שלדבריו, ניחא, מובנים דברי הברייתא, שחכמים סוברים שעבודה זרה ומשמשיה מתאמים כשרת שאינו מתאמה במסע, ואילו רבי עקיבא סובר שעבודה זרה מתאמה במסע כנידה, ואילו משמשיה אינה מתאמים אלא במגע כדין שרץ, אלא לרבה הסובר, שבין לחכמים ובין לרבי עקיבא עבודה זרה מתאמה בתאומת מסע, והמחלוקת היא האם עבודה זרה מתאמה בתאומת אבן מסמה, קשיא. קשה מדברי הברייתא שמבואר בה שחכמים סוברים שעבודה זרה מתאמה כשרץ, והיינו תאומת מגע בלבד. משיבה הגמרא, אמר לך רבא, רבא יוכל להשיב לך בביאור הברייתא. מי אלימה ממתניתין? האם מלשון הברייתא קשה יותר ממה שקשה מלשון המשנה שהובא לעיל בדף פי בית עמוד בית? דקטני ששנינו בה במשנה, עיצה והבנה והפרף של כותל בית עבודה זרה מתאמין כשרץ, ובכל זאת הוקימנה. העמדנו בביאור דברי המשנה, מהי כשרץ, מה הביאור בלשון המשנה מתאמין כשרץ, דלא מתאמה באבן מסמה, שאותו כותל של עבודה זרה אינו מתאמה באבן מסמה, כמו ששרץ אינו מתאמה באבן מסמה, אבל מתאמה במסע. החנמי גם כאן בברייתא ששנינו בעבודה זרה כשרץ, יש לבאר שהיא כשרץ לעניין זה דלא מתאמה באבן מסמה, שהיא אינה מתאמה באבן מסמה, אבל יש בה תאומת מסע, וכמבואר לעיל בדף פי בית עמוד בית. המקשה שיקשה מן הברייתא הזו סבור היה שמלשון הברייתא יש להקשות יותר מאשר מלשון המשנה, שהרי לשון הברייתא היא עבודה זרה כשרץ ומשמשיה כשרץ, ומסתבר ששתי תאומות השרץ שהוזכרו שוות הן, וכשם שלגבי משמשיה ודאי הכוונה היא כשרץ ממש, כך לגבי עבודה זרה עצמה הכוונה לשרץ ממש. ככה תוסות בדיבור המתחיל מי טבעי. מוסיפה הגמרא להקשות על שיטת רבא, מי טבעי יקשו בני הישיבה שנינו בברייתא נוכרי ונוכרית. עבודה זרה ומשמשיה הן תמהין ולא הסתן מתמה. כלומר, אם הסיתו, דהיינו נשאו אותם, הם אינם מתמים תומת הסת. ואומנם ברוב מהמקומות בשס שהוזכר הסת, הכוונה היא שהתמה הוא שהסית את התאור, אבל בסוגייתנו הבינה הגמרא, שהסתן היינו שהתמהים הוסתו על ידי התאורים. כך מסביר רשי. אם כן נאמר בברייתא נוכרי ונוכרית עבודה זרה ומשמשיה הן תמאים ולא הסתן מתמא. כלומר, אם הסיתו או נשאו אותם הם אינם מתמים תומת הסת. רבי עקיבא אומר נוכרי ונוכרית עבודה זרה ומשמשיה הן תמאים והסתן מתמא אם הסיתו אם נשאו אותם כדין נושא את הזב. כמו ששנינו במסכת זווים וכל שהזב נישא עליו טהור חוץ מן הראוי למשכב ולמושב והאדם. יש להקשות מן הברייתא הזו בישלמה לרבי אלעזר, ברייתא זו מיושבת לדברי רבי אלעזר הסובר. שמחלוקת חכמים ורבי עקיבא היא האם עבודה זרה מתאמה במסע, משום שלדבריו ניחא, מובנים דברי הברייתא. חכמים סוברים שעבודה זרה ומשמשיה אינה מתאמים במסע, ואילו רבי עקיבא סובר שעבודה זרה מתאמה גם במסע. אלא לרבא הסובר שבין חכמים ובין רבי עקיבא סוברים שעבודה זרה מתאמה במסע ומחלוקתם היא האם היא מתאמה באבן מסמה, קשיא, קשה מדברי הברייתא שמבואר בה בדברי חכמים שעבודה זרה אינה מתאמה במסע. שיבה הגמרא, אמר לך רבא, רבא ישיב לך בביאור דברי הברייתא ולטעמך, וכי לפי שיטתך בביאור הברייתא לא קשה. הרי מבואר בברייתא שנוכרי ונוכרית נמי גם כן דינמו שאין תמהים ולא הסתן. והתניה יש להקשות על כך ממה ששנינו בברייתא אחרת, נאמר לגבי דיני זב, ספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ב', דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם, איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו תמה הוא. דרשו חכמים מלשון הפסוק שרק בני ישראל מתמים בזיבה, ואין נוכרים מתמים בזיבה, אבל מכל מקום גזרו חכמים עליהם שיהיו כזווין לכל דבריהם, והיינו שיתאמו גם במסע, הרי שמבואר בברייתא הזו שנוכרי ונוכרית מתאמים במסע, ואילו בברייתא שהובאה להקשות על רבא, מבואר ששיטת הנקמה היא שנוכרי ונוכרית אינה מתאמים במסע. מסיקה הגמרא, אלא על כוחך יש לומר שברייתא זו משובשת, וכל המורה יבאר אותה לפי דרכו, בביאור מחלוקת חכמים ורבי עקיבא. רבא מתרץ לטעמי, רבא יתרץ את הברייתא על פי שיטתו שחכמים ורבי עקיבא נחלקו האם עבודה זרה מתאמה באבן מסמה. נוכרי ונוכרית הן תמהים והסתן על ידי הטהור, כלומר טהור הנושאת הנוכרי, ואבן מסמה שלהם מתמים, כיוון שחכמים גזרו על הנוכרים שיתמו כזב לכל דבריהם, ואילו עבודה זרה היא תמהה והסתה על ידי הטהור מתמה, אבל לא אבן מסמה שלה, משום שחכמים סוברים שעבודה זרה אינה מתמה באבן מסמה, אלא במסע. רבי עקיבא אומר, עבודה זרה היא תמהה והסתה על ידי הטהור ואבן מסמה של המתמים. משום שרבי עקיבא חולק וסובר שעבודה זרה מתמה גם באבן מסמה, כפי שלמדה הגמרא לעיל בדף פי בית עמוד בית. אם כן, לשון הברייתא ממנה הקשתה הגמרא הייתה, נוכרי ונוכרית עבודה זרה ומשמשיה הן ולא אסתן, ורבי עקיבא אומר הן ואסתן. ומבאר רבא, נוכרי ונוכרית הן ואסתן ואבן מסמה שלהם מתמים. עבודה זרה ומשמשיה הן ולא אסתן. בעבודה זרה היא ואסתה מתמים, אבל לא אבן מסמה שלה. ובמשמשיה הם מתמים ולא מסעם. רבי עקיבא אומר הן ואסתן. עבודה זרה עצמה מתמה גם באסת, וכן באבן מסמה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי אלעזר מתרץ את העמי, ורבי אלעזר יתרץ את הברייתא על פי שיטתו בביאור מחלוקת חכמים ורבי עקיבא, שנחלקו האם עבודה זרה מתמה במסע. נוכרי ונוכרית הן תמהים ואסתן על ידי הטהור ואבן מסמה שלהם מתמים. כיוון שחכמים גזרו על הנוכרים שיתמו כזב לכל דבריהם, ואילו בעבודה זרה היא תמהה ולא אסתה, אולם מסעה על ידי הטהור אינו מתמה, וכל שכן שאינה מתמה באבן מסמה. ורבי עקיבא אומר, עבודה זרה היא תמהה ואסתה על ידי הטהור מתמה. אם כן, לשון הברייתא ממנה הקשתה הגמרא הייתה, נוכרי ונוכרית עבודה זרה ומשמשיה הן ולא אסתן. רבי עקיבא אומר הן ואסתן. ממילא מבאר עכשיו רבי אלעזר את לשון הברייתא כך, נוכרי ונוכרית הן ואסתן ואבן מסמה שלהם מתמים. עבודה זרה ומשמשיה הן ולא אסתן. הם תמאים אך אינם מתמים במסע. רבי עקיבא אומר הן ואסתן. עבודה זרה עצמה מתמה גם באסת, כלומר במסע. מה תקיף לרבשי, מקשה רבשי על התירוץ הזה? אם בין לרבא ובין לרבי אלעזר הברייתא עוסקת בתומת מסע של עבודה זרה, מהי הן? מדוע נקט התנא לשון הן ללמדנו שהנוכרים ועבודה זרה עצמם תמאים? הרי דבר פשוט הוא שאם היו תיאורים לא היה מה לדון בתומת מסע. והיה לתנא לומר עבודה זרה אין אסתה תמה, ורבי עקיבא אומר אסתה תמה. תרץ את הגמרא אלא אמר רבשי. מכוח הקושייה הזו מסביר רבשי אחרת את הברייתא אחי כאמר, כך יש לומר בביאור דברי הברייתא, נוכרי ונוכרית בין הן שהסיתו את אחרים, בין אם הם הסיתו אחרים, והיינו אסת כפי שאנו מפרשים בכל מקום במשנה, ובין אם האחרים הם שהסיתו אותן את הנוכרי והנוכרית, והיינו מסע שבכל מקום, האחרים נעשים תמאים, כיוון שהתבהר בברייתא לאל שהנוכרים מתמים כזב לכל דבריהם, והזב מתמה בין כשהסית את הטהור, ובין אם הטהור הסיתו. אולם עבודה זרה שהסיתה את האחרים, האחרים טהורים, כיוון שלכך הוקשה ושוותה עבודה זרה לשרץ ללמד, שאינה מתמה לא באבן מסמה ולא בהסת. ואחרים שהסיתו אותה, שנשאו את העבודה זרה, נעשים תמאים, כיוון שלזה הוקשה ושוותה לנידה ללמד שמתמה במסע. אילו משמשיה של העבודה זרה, בין הן שהסיתו את האחרים ובין אחרים שהסיתו אותן, האחרים טהורים, כיוון שמשמשיה של עבודה זרה, מתמים בדרגת תומה פחותה מהעבודה זרה עצמה. רבי עקיבא אומר, נוכרי ונוכרית וכן עבודה זרה בין הן שהסיתו את אחרים ובין אחרים שהסיתו אותן, האחרים תמאים כיוון שהנוכרים הרי הם כזב לכל דיניהם, וכן עבודה זרה הוקשה ושוותה לנידה לעניין תומה, ועל כן הם מתמים בין במסע ובין באסת. והוא הדין שעבודה זרה מתמה גם באבן מסמה כדין נידה, אומר רשי. אולם משמשיה של עבודה זרה, בין הן שהסיתו אחרים ובין אחרים שהסיתו אותן, האחרים טהורים, כיוון שיש לימוד משרץ למעט את משמשי העבודה זרה מתומת מסע. אם כן, רבשי ביאר את הברייתא על פי דברי רבא, שחכמים מודים שיש תומת מסע בעבודה זרה. חכמים נחלקו עם רבי עקיבא בתומת אבן מסמה. ואומנם לדברי רבי אלעזר, שרבי עקיבא מודה שעבודה זרה אינה מתמה באבן מסמה, והוא חולק עם חכמים בתומת מסע, יש לבאר את הברייתא באופן הבא. נוכרי ונוכרית הן, דהיינו הנושא אותם, תמי תומת מסע. וכן אסתן, דהיינו אחרים שהוסתו על ידם, תמיים תומת אסת. שהרי נוכרים הוקשו לזב שמתמה במסע ובאסת. עבודה זרה ומשמשיה, לא הן, דהיינו, הנושא אותם ולא אסתן, דהיינו אחרים שהוסתו על ידם, שניהם לא נתמאים, שהרי עבודה זרה אינה מתמה במסע ובאסת, אלא רק במגע, וכדין שרץ. רבי עקיבא אומר, נוכרי ונוכרית הן, דהיינו הנושא אותם והסתן, דהיינו אחרים שהוסתו על ידם, שניהם תמאים כדין הזב שמתמה במסע ובאסת. עבודה זרה היא, דהיינו הנושא אותה, נתמה בתומת מסע כדין נידה, ולא אסתה, דהיינו אחרים שהוסתו על ידה, לא נתמאים. ואילו משמשיה, לא הן ולא אסתן, מתמים. שהרי משמשיה הוקשו לשרץ. בקשה הגמרא, עבודה זרה, בישלם האחרים שהסיתו אותה, מובן מה ששנינו שאחרים הסיתו אותה, משום שדבר זה משכחת לתמצאנו, דהיינו שייתכן שיהיה אדם טהור יישא את העבודה זרה, אלא מה ששנינו בברייתא היא העבודה זרה שהסיתה את האחרים, איך היא משכחת לה? כיצד ניתן למצוא אופן שעבודה זרה שהיא דבר דומה מסיתה את האחרים? ושיבה הגמרא אמרה מברי דרבי איבה, אופן בו עבודה זרה מסיתה את האחרים הוא כדתנן, כמו ששנינו בברייתא, וצריך לגרוס פה דתניא. הזף שהיה בכף המוזניים ואוכלינו משקין מונחים בכף המוזניים השנייה, קרא עזב, אם עזב הוריד הכריע את הכף, בה הוא יושב ונמצא שהכף השנייה במונחים האוכלים והמשקין, הוסתה על ידו, האוכלים והמשקין טמאים משום שהסיתם עזב. אבל אם קראו אין, אם האוכלים והמשקין הורידו והכריעו את הכף, בה הם מונחים ונמצא שהם מסיתים ונושאים את עזב, הם תיאורים מתאומת הסט, כיוון שאין נטמא בתאומת מסע אלא דבר הראוי למשכב ומושב. הוא נקרא בכל מקום מדרס, שהרי שנינו במסכת זווים, עזב מתמת המשכב בחמישה דרכים, לתמי אדם, לתמי בגדים, עומד, יושב, שוכב, נתלה ונשען. ורצו חכמים לקצר בלשונם וקראו לכל החמישה הללו מדרס, כך נאמר בתשובות הגאונים. אז אם כן, אם האוכלים והמשקים הורידו והכריעו את הכף, בה הם מונחים ונמצא שמסיתים ונושאים את הזב, הם תיאורים מתאומת הסט, כיוון שאין נטמא בתאומת מסע אלא דבר הראוי למשכב ומושב והאדם. ואילו אוכלים ומשקים אינם נטמאים אם נשאו את הזב, הרי שמבואר בברייתא שיש אופן בו דבר הדומם יכול להסיט, וכמו כן ניתן לומר לגבי עבודה זרה שיכולה להסיט את התאורים על ידי הכרעת כף המאזניים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין טומאה המסיתה ומבררת כשיטת איזה תנא נשנתה הברייתא הזו. שואלת הגמרא, כמאן אז לעד דתניא כשיטת מי הולכת הברייתא ששנינו בה כל הטומאות המסיתות, וכגון דבר טמא שהסיט את הטהור על ידי כף המאזניים, או אדם טמא שהסיט את הטהור, טהורות לא נטמאו הטהורים מחמת ההסט, חוץ מהסטו של זב שמטמא את הטהור, שלא מצינו לו לזב חבר, דהיינו אופן הדומה לו בכל התורה כולה שיתמא בהסט כמותו. כשיטת מי נאמרו הדברים? לימה, אם נאמר שברייתא זו היא דלא כרבי עקיבא, לא כמו שיטת רבי עקיבא, דהי כרבי עקיבא? אם זה כשיטת רבי עקיבא, יש לה הקשות, מדוע שנה התנה שלא מצינו, שתמה שהסיט את התאור מטמאו אלא בזב? הרי לשיטתו של רבי עקיבא, היא קנה מעבודה זרה, יש גם עבודה זרה שמטמא, היא מסיטה את התאור, כמבואר בגמרא לעיל, בדף פ"ג עמוד א', משיבה הגמרא אפילו תימא רבי עקיבא. אפילו אם תאמר שיש להעמיד את הברייתא כרבי עקיבא, מכל מקום אין לה הקשות ממה שנאמר בברייתא, שזב הוא היחיד שהסתו תמה. כיוון שתנא זב, התנא שנה בלשון הברייתא זב, וכוונתו היא גם לכל דדה מילי, לכל הטומאות הדומות לו ונלמדות ממנו, והיינו זבה, נידה ויולדת, שמתאמות בהסט. אם כן, יש מקום להוסיף עליהם גם עבודה זרה, שדין טומאתה נלמד בהקש מנידה. מביאה הגמרא ספק, האם אברי עבודה זרה שהתפרקו מעבודה זרה מתאמים או לא. באי רב חמא בר גוריא. רב חמא בר גוריא היה בדור השני של המוראים, וקיבל מרב ושמואל יחד עם רבון הרב יהודה רב מתנה רב חייא ברשי ורבא ברבוע, כך נאמר בספר היוחסין. אם כן, הסתפק רב חמא בר גוריא, טומאת עבודה זרה ישנה לאיברים או אינה לאיברים? האם הטומאה היא בכל עבר ועבר, וגם בעבר שאינו מחובר לכל צורת העבודה זרה? ואם כן, עבודה זרה עשויה מחוליות והתפרקה, כל עבר מטמא בפני עצמו כעבודה זרה, היינו כשיש לו אותה חוליה צורת עבר, או שהטומאה אינה בכל עבר ועבר, אלא רק בצורת העבודה זרה כשהיא שלימה. ואם כן, אם התפרקה עבודה זרה, עבריה אינם מתמים. ומבארת הגמרא באיזה אופן יש להסתפק. איך הדעדיות יכול להחזירה לא תיבא אלך, באופן שגם אדם שאינו אומן יכול להחזיר את צורת העבודה זרה שהתפרקה לכפי שהייתה מתחילה, אין מקום להסתפק, אלא פשוט הוא דקמנדה מחוברת דמי. יש להחשיבה את העבודה זרה כמו שהיא מחוברת, ועבריה מתמים כעבודה זרה שלימה. כי דיבה אלך, באיזה אופן יש לך להסתפק? איך הדעין אדיוט יכול להחזירה, באופן שאדם שאינו אומן אינו יכול להחזיר את העבודה זרה שהתפרקה להיות כפי שהייתה מתחילה. בזה יש להסתפק. מהי? מה דין העבודה זרה? האם כיוון דהן אדיוט יכול להחזירה לעבודה זרה שהתפרקה לצורתה הראשונה כמן דמטברא דמי? הרי זה כמי שנשברה עבודה זרה, שבאופן זה ודאי אין השברים מתמים מדין עברי עבודה זרה. עוד דין מה או שמה יש לומר? אף על פי שאדם שאינו אומן אינו יכול להחזיר את העבודה זרה לצורתה הראשונה, הלא מחסרה. הרי לא חסרה הצורה כלום וכל חוליותיה לפנינו, ואומן יכול לחברן, ומשום כך עבריה מתאמים כעבודה זרה שלימה שמתאמת. ומביאה הגמרא אופן נוסף לביאור ספיקו של רב חמא בר גוריא, ואיכא דבעילא לאח גיסיא, ויש שיסתפקו בעניין הזה באופן אחר. איכא דאין אדיוט יכול להחזירה לא תיבא לך, באופן שאדם שאינו אומן לא יכול להחזיר את צורת העבודה זרה שהתפרקה כפי שהייתה מתחילה, אין מקום להסתפק, אלא פשוט הדבר דקמן דמטברא דמי. יש להחשיב את העבודה זרה כמי שהיא שבורה, כיוון שאינה חוזרת בקל לצורתה הראשונה, וממילא איבריה אינה מתמים, וכדין עבודה זרה שנשתברה. כי תיבא אלך, באיזה אופן יש לך להסתפק? איך הדעדיות יכול להחזירה? באופן שגם אדם שאינו אומן יכול להחזיר את העבודה זרה שהתפרקה לצורתה הראשונה, שבזה יש להסתפק. מהי? מה דין עברי העבודה זרה? האם כיוון דעדיות יכול להחזירה לעבודה זרה לצורתה הראשונה כמדה מחברה דמי? יש להחשיבה כמי שהיא מחוברת, וממילא איבריה מתמים כעבודה זרה שלימה. עוד דילמה או שמה יש לומר, אף על פי שגם אדם שאינו אומן יכול להחזיר את כל העבודה זרה לצורתה הראשונה, מכל מקום אשתה מיה כשלפה, כעת הרי צורתה התפרקה ואין איבריה מחוברים ושריה, וממילא נתהרה עבודה זרה זו מתומתה, כיוון שאין צורתה שלימה. מסיקה הגמרא תיקו, אין הכרעה בספק הזה, תיקו ראשי תיבות, תשבי את ארץ קושיות ובעיות, וכל תיקו שנאמר לגבי איסור, דינו הוא שיש לנהוג בו לחומרה. תיקו שנאמר לגבי ממון, דינו שיש לנהוג בו לכולה, אבל כאן שהוא מדי רבנן, כבר פסקו הריף והראש שתיקו באיסור די רבנן הוא לכולה. מסתפקת הגמרא ספק נוסף בעניין תומת עבודה זרה. באי רב אחד בוי ברמי. רב אחד בוי ברמי היה המורה בבלי בדור השני והשלישי, ואת תורתו קיבל בשם רב ורב חיסדה, ואולי גם מרב ששת. הסתפק רב אחד בוי ברמי עבודה זרה שלימה פחותה בגודלה מכזית. היינו שמתחילת עשייתה הייתה בשיעור פחות מכזית. מהו מה דינה של העבודה זרה הזו? כלומר, האם דינה כעבודה זרה עליו קוטנה, או שמה אין דינה כעבודה זרה? מה תקיף לרב יוסף, יקשה רב יוסף על הספק של רב אחד בוי למאי? לגבי איזה עניין יש להסתפק מה דינה של עבודה זרה קטנה משיעור כזית? הילה, אם האם לומר שהספק הוא לעניין איסור, על עניין איסור הנאה מעבודה זרה, והספק שלו הוא? האם דבר הפחות משיעור כזית שנאבד לא נאסר בענה, או שגם בשיעור כזה נאסר בענה? הרי אין להסתפק בזה, משום שלא יהיה אלא כזבוב בעל עקרון, שהיה קטן ביותר ונאסר בענה. דתניה, הרי שנינו ברייתא, נאמר בפסוק בספר שופטים פרק ח' פסוק למד ג', ויהי כאשר מת גדעון, וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, וישימו להם בעל ברית לאלוהים. כלומר, ששמו לעצמם לאלוהה עבודה זרה ששמה בעל ברית. ומבארת הברייתא שעבודה זרה זו, זה זבוב בעל עקרון. מלמד שכל אחד ואחד עשה דמות עירתו עבודה זרה שאותה הוא עובד ומניחה בתוך כיסו, וכיוון שזוכרה בכל פעם שנזכר בה, מוציאה מתוך כיסו ומחבקה ומנשקה. הרי מוכח מלשון הברייתא שגם עבודה זרה בצורת זבוב שהיא קטנה משיעור כזית שנעבדה, יש לה שם עבודה זרה וממילא היא נאסרת. אלא על כוחך יש לומר שהספק של רב אחד בוי ברמי הוא, לעניין תומה של עבודה זרה. יש להסתפק מהי, מה דין העבודה זרה לעניין תומה? האם כיוון דעית כשלה שרץ שעבודה זרה הוקשה לשרץ כמבואר לעיל בדף פי ב' עמוד ב', אז יש לומר, מה שרץ שיעור תומתו הוא בחדשה, אף עבודה זרה נמי גם כן שיעור תומתה הוא בחדשה. או דילמה או שמה יש לומר, האית כשלה מת, הרי עבודה זרה הוקשה ושוותה למת, וכמבואר בסמוך, ואם כן, יש לומר מה מת בחזית, כשם שמת מתמי רק בשיעור כזית, ולא בשיעור פחות מזה, לא בשיעור כהדשה. אף עבודה זרה מתמת רק בכזית ולא בכהדשה. פושטת הגמרא את הספק, אמר רב אביה, שהיה המורה בבלי בדור הרביעי, תלמידו של רב יוסף, חברו של אביה ושל רבה. היה גם בארץ ישראל ולמד לפני רבי ימי כמבואר במסכת חולין ודף נון. אם כן, מתרץ רב אביה. ואיתימה ויש אומרים שאמר זאת רבא ברולה, תשמע בו ושמע ראיה, דתניא שנינו בברייתא עבודה זרה שפחותה משיעור כזית. אין בה תומה כל עיקר. שנאמר, כאשר יהושיהו המלך תיאר את ירושלים מכל העבודה זרה שהייתה בה מימי מנשה והמון שמלכו לפניו, כאמור בספר מלכים ב' פרק כ"ג פסוק ו', ויוצאת האשרה מבית השם מחוץ לירושלים אל נחל קדרון וישרוף אותה בנחל קדרון, וידק לעפר וישלך את עפרה על קבר בני העם. יש לדרוש מלשון הפסוק שהקיש את העבודה זרה לקבר המת. מה מת מתמי רק בכזית, אף עבודה זרה מתמת בכזית. אם כן, אומר רבינו חננאל, זבוב בעל עקרון שהיה פחות מכזית, אכן הוא אסור בענה ככל עבודה זרה. אבל לא הייתה לו תומת עבודה זרה, מחמת שהיה קטן משיעור כזית. חוזרת הגמרא לדון בדרשות של ההקשות שנאמרו בעבודה זרה. מקשה הגמרא ורבנן הסוברים לשיטת רבי אלעזר, שעבודה זרה מתמת רק במגע, הרי למה הלכת היית קיש לשרץ, לגבי איזה הלכה הקיש הכתוב את העבודה זרה לשרץ, במה שנאמר בשקץ תשקצנו, לעניין זה זה לא מתמת במסע, שאין עבודה זרה מתמת במסע, אלא רק במגע, כדין השרץ שאינו מתמת במסע, אלא במגע. וכן מה שהוקשה עבודה זרה לנידה, במה שנאמר בה, תזרם כמו דבה, הפסוק בספר ישעיה, ולעניין זה, דאינה מתמת לאיברין. כלומר, אם הייתה עבודה זרה עשויה חוליות חוליות והתפרקה ממנה חוליה אחת, אותה החוליה אינה מתמת מדין עבודה זרה. וכן מה שהוקשה עבודה זרה למת, במה שנאמר בה, וישלך את הפרה על קבר בני העם, ולעניין זה, דלא מתמה בחי הדשה, שאינה עבודה זרה מתמת, אלא משיעור כזית כמו מת, ולא משיעור כהדשה כמו שרץ. ויש לשאול על הלימודים הללו, מדוע נדרשו כל הקשות האלו להקל? אימא לחומרה תאמר שיש לדרוש הקישות האלו להחמיר, והיינו, למה היא הלכת האקשר רחמנה לשרץ, לגבי איזה הלכה הקישה כתוב את העבודה זרה לשרץ, לתמוי יהי בחי הדשה, שעבודה זרה מתמת כבר משיעור כהדשה, כמו שרץ, ולא רק משיעור כזית. וכן מה שהוקשה עבודה זרה לנידה, הוא לגבי לתמוי יהי באבן מסמה, שעבודה זרה תתמה גם באבן מסמה. ונזכיר שאבן מסמה, הכוונה אבן, המונחת על גבי יתידות, והעבודה זרה מונחת בחלל שבין הקרקע לבין תחתית האבן, כך לשיטת רש"י. ומה דאק שרחמנה, מה שהקישה ישוותה התורה את העבודה זרה למת, ולגבי לתמויי באוהל, שעבודה זרה תתמה בתומת אוהל, כשם שהמת מטמא באוהל. מת מטמא באוהל בשלושה אופנים. א', שיש דבר שמעיל על המת ועל האדם או על הכלים, ב', שהמת מעיל על האדם, ג', שהאדם מעיל על המת. תרץ את הגמרא, תומת עבודה זרה דרבנני, חכמים הם שגזרו על עבודה זרה שתטמא, ואין זו תומה שנאמרה בתורה. והמקראות שבהם הוקשה עבודה זרה לנידה, תזרם כמו דבה שנאמר בספר ישעיה, והפסוק וישלך את הפרה על קבר בני העם האמור בספר מלכים ב', הנם דברי קבלה בלבד, ולא היקש לשרץ שקט תשקצנו, שאומנם נאמר בתורה, אבל זה אינו לשון שרץ ממש, אלא המקרא קורא לה בלשון גנאי. ומשום כך, אם יש אפשרות לדרוש לכולה להקל, ויש אפשרות לדרוש לחומרה להחמיר, לכולה מקישינן דורשים את ההיקש באופן המעיקל בדין, ואילו לחומרה לא מקישינן, אין דורשים את ההיקש להחמיר בדין. ודברי הגמרא נאמרו בשיטת חכמים לדברי רבי אלעזר. אמנם לשיטת רבי עקיבא וכן לשיטת רבא בשיטת חכמים ובשיטת רבי עקיבא, כבר כתבו הצוות לעיל בדף פי ב' עמוד ב', דיבור המתחיל, אמר, שהוא מודה שתומת עבודה זרה היא מדי רבנן. אבל לגבי ההיקש לנידה, כיוון שנאמר בו, תזרם כמו דבה, צא תאמר לו, ורבא דרש בלשון הפסוק, ייכנס אל תאמר לו, לכך יש להחמיר בדרשת ההיקש הזה ולתמא במסע וגם באבן מסמה לשיטת רבי עקיבא. ומוסיף הרמב"ן שלפי רבא לא יחמיר רבי עקיבא להקיש עבודה זרה למת שתתמא באוהל, משום שחכמים לא רצו להחמיר בעבודה זרה שתתמא גם באבן מסמה וגם באוהל, כיוון שבתורה לא מצאנו שום תומה שיש בה שתי חומרות הללו יחד. וכן לפי חכמים בשיטת רבא, אף שלמדים מנידה להחמיר שעבודה זרה מתמא במסע, לא הקישו להחמיר לגמרי שתתמא באבן מסמה, מפני שלא מצינו תומה כזו רק בנידה. עוד אומר הרמב"ן שגם רבי עקיבא מודה ששיעור עבודה זרה לטמא הוא בחזית ואין לומדים להחמיר משרץ. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים פי ב' ופי ג' במסכת שבת עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, במה עדיף לקנח בשבת בצרור או בחרס ומדוע? שאלה שנייה, מה יעשה קודם שנכנס לסעודת קבע? שאלה שלישית, מדוע מי שהיה ביתו סמוך לעבודה זרה ונפל לא יבנהו? הרי יש אומרים שמהנה עבודה זרה מותר, תשובה בתוספות. שאלה רביעית, האם אבנים של בית עבודה זרה מתמים במסע ומדוע? שאלה חמישית, מהי אבן מסמה? שאלה שישית, אם נחתך עבר מהנידה משום מה מתמה ומה נפקא מינה? שאלה שביעית, האם נוכרים מתמים בזיבה? שאלה שמינית, לרבש, מה הדין בישראל שיסית את הנוכרי? שאלה תשיעית, איך ישנה אפשרות שחפץ יסית אדם או חפץ יסית חפץ אחר? השאלה האחרונה, האם עבודה זרה שפחותה מכזית אסורה והיא מתמה? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה, בדפים פי ב' ופי ג' במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. מי שהיה ביתו סמוך לבית עבודת כוכבים ונפל אסור לבנותו, כיצד יעשה כונס לתוך שלו ובונה, ואותו הרווח ממלא הוא בקוצים או צועה, כדי שלא ירחיב בבית עבודת כוכבים. יש אומרים שאסור לבנות הכותל רק אם הבית עצמו נעבד, אבל אם מונח עבודה זרה בבית מותר. ויש אומרים שאסור לבנות גם כותל של בית המשמש לעבודה זרה. היה הכותל שלו ושל עבודת כוכבים מידון מחצה למחצה שלו מותר בענה ושל עבודת כוכבים אסור. ודווקא כשמכיר את אבניו, אבל אם אינו מכירם, הכל אסור בענה, אבניו ועיצה ואפרו. בית עבודה זרה עצמו, אבניו ועיצה ואפרו מתמים בחזית במגע, ככל משמשי עבודה זרה. כל מקום שאתה שומע תומת משכב ומרכב, אינו שיגע תמה במשכב או במרכב כשינשא עליהן, אלא אפילו היו אבנים גדולות למעלה מן הכלי, עשוי למשכב או למרכב, ונישא הזב על האבנים מלמעלה, נטמע המשכב או המרכב ונעשה אב תומה. אפילו 1,000 משכב או מרכב זה למעלה מזה, ואבן על העליון וישב אחד ממתמי משכב ומושב למעלה מן האבן, נטמעו הכל. זב שהכניס ידו או רגלו לאוויר כלי חרס, הועיל ולא נגע בו מתוכו ולא הנידו, הרי זה טהור שאין הנידה וכיוצא במתמים לאיברים, ויש אומרים שהכלי חרס טמא. קצץ עבר ממנה אפילו היה כמרדע, הרי זה טהור שעבודה זרה אינה מתמה לאיברים, אלא הצורה כולה כשהיא שלימה. שנאמר, תזרם כמו דבה, מה דבה אינה מתמה לאיברים? אף עבודה זרה אינה מתמה לאיברים. עבודה זרה עצמה מתמה אדם וכלים במגע וכלי חרס באוויר ואינה מתמה במסע כשרץ, שנאמר שקץ תשקצנו. כל משמשי עבודה זרה כשרץ, מתמים אדם וכלים במגע וכלי חרס באוויר ואינה מתמים במסע. העקום אין מתמים לא בזיבה ולא בנידות ולא בלידות, דין תורה. שנאמר, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם איש איש כי יהיה זב. בני ישראל מתמים בזיבה ולא העקום, וחכמים גזרו על כל העקום שיתאמו כזווים לכל דבריהם זכרים ונקבות. הנוכרים מתאמים אדם וכלים במגע ומתאמים אדם במסע כזב לכל דבר, אלא שהתאומה מדבריהם. הזב בכף מוזניים וכלי יעשוי למשכב או למרכב בכף שנייה כנגדו, קרא הזב, דהיינו הכריע את המשקל, הרי הן ככלים שנגע בהם שהרי הסיטן, קראו הן, הכלים תמאים משום משכב ונעשו אב שהרי נשאו עזב וכאילו עמד עליהם. מפני שתאומת עבודה זרה היא מדבריהם, דנו בה ככולי אבות אטומות. עשאו הכשרת שאינו מתאמה במסע, וכמו מת שאינו מתאמה אלא בחזית. כמו נידה שאינה מתאמה לאיברים. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. והיום הזה, ארבע משניות. משניות המקבילות לדפים היומיים, פי ב' ופי ג', ואנחנו במסכת קריטות פרק ג' משנה א', המשנה דנה בדיני הנאמנות לחיוב הבאת קורבן חטאת או קורבן אשם. אמרו לו לאדם שני עדים, או אפילו עד אחד, אכל את החלב ושוגג והוא שותק ואינו מכחיש, מביא קורבן חטאת על פי דבריהם. עד אחד אומר, אדם זה אכל חלב, ועד אחר אומר, לא אכל, או אישה אחת אומרת, אדם זה אכל חלב, ואישה אחרת אומרת, לא אכל, והוא שותק ואינו מכחיש, הרי זה ספק אם אכל, ולפיכך מביא קורבן אשם תלוי. עד אחד אומר אדם זה אכל חלב והוא אומר לא אכלתי פטור מקורבן לפי שאין לעד נאמנות לחייבו קורבן במקום שהוא מכחישו. שניים אומרים, שני עדים אומרים, אדם זה אכל חלב והוא אומר לא אכלתי, רבי מאיר מחייב אותו להביא קורבן חטאת על פי עדותם וחכמים פותרים. כי חכמים לומדים מהפסוק או הודעה עליו חטאתו, שדווקא אם הוא יודע בעצמו שחטא עליו להביא קורבן ולא אם נודע לו על כך מפי אחרים והוא מכחישם. אמר רבי מאיר לחכמים ועלו דברים קל וחומר, אם הביאו שניים למיטה חמורה, אם לשני עדים יש נאמנות לחייב אדם בעונש מיטה חמור, כאשר הם מעידים עליו שעבר על אווירה שזהו עונשה, לא יביאו לקורבן הקל, וכי אפשר לומר שלא תהיה להם נאמנות לחייבו להביא קורבן שהוא דבר קל יותר ממיטה? אמרו לו חכמים לרבי מאיר, מה אם ירצה? הרי אילו היה רוצה לשקר, יכול היה לומר, מזיד הייתי בשעה שאכלתי את החלב, ואז היה נפטר מקורבן חטאת, שהרי העדים אינם יכולים להכחישו, ולפיכך אף כשאומר לא אכלתי כלל, יש לפוטרו מקורבן. מסכת קריטות פרק ג' משנה ב', המשנה דנה בדינו של העושה כמה מעשי עבירה שיש בהם חיוב הבאת קורבן חטאת. אכל כזית חלב בשוגג ואחר כך אכל עוד כזית חלב בשוגג ושתי אכילות הללו היו בעלם אחד, שלא נודע לו בין אכילה לאכילה שהוא חטא, אינו חייב אלא חטאת אחת מפני שאין כאן אלא שגגה אחת. אבל אם אכל חלב ודם ונותר ופיגול, אף על פי שכל האכילות הללו היו בעלם אחד, לא נודע לו בין אכילה לאכילה שהוא חטא, חייב להביא קורבן נפרד על כל אחד ואחד מן האיסורים שעבר, שהרי יש כאן ארבע שגגות נפרדות. וזהו החומר שיש באכילת מינין הרבה של איסור יותר מבאכילת מין אחד. והחומר שיש באכילת מין אחד של איסור יותר מבאכילת מינין הרבה הוא, שאם אכל כחצי זית של איסור וחזר ואכל כחצי זית נוסף, ושניהם היו ממין איסור אחד, חייב להביא קורבן חטאת. אבל אם אכל שני חצאי כזית משני מינין של איסור, הרי הוא פטור מקורבן. כי כשמדובר במין אחד, מצטרפים זה עם זה לחייבו קורבן חטאת, אבל אם אכל חצי שיעור מאיסור אחד וחצי נוסף מאיסור אחר, אין שתי אכילות הללו מצטרפות לשיעור. מסכת קריטות פרק ג' משנה ג', המשנה מרחיבה בדין הנזכר בסוף המשנה הקודמת בעניין צירוף אכילה של שני חצאי כזית איסור ממין אחד. שואלת המשנה, וכמה זמן ישעה האוכלן האוכל שני חצאי כזית ודאין יצטרפו שני החצאים לשיעור? התשובה, משארים את הזמן כאילו אכלן כליות, דברי רבי מאיר, משארים את הזמן כאילו אכל את האיסור כדרך שאוכלים כליות גרעיני חיטה כלואים שנאכלות אחת-אחת, אלו הם דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, עד שישעה באכילת האיסור מתחילה ועד סוף כדי אכילת פרס, שיעור זמן של אכילת חצי כיכר, ששיעורה מזון שתי סעודות. המילה פרס מלשון פרוסה פירושה חצי, והכוונה לחצי כיכר לחם. והכיכר שמדובר עליה, היא הכיכר המוזכרת בדיני עירובי תחומין, ששיעורה מזון שתי סעודות של אדם בינוני, כך שלמעשה פרס הינו לחם בשיעור של סעודה אחת. ובגודלה של הכיכר הזו נחלקו התנאים במסכת עירובין, יש אומרים 8 ביצים, ואז שיעור הפרס הוא 4 ביצים, ויש אומרים ששיעור הכיכר הוא 6 ביצים, ולדעתם שיעור הפרס הוא 3 ביצים. מביאה המשנה שני דינים נוספים התלויים בשיעור כדי אכילת פרס. אומרת המשנה, אכל חצי פרס אוכלין טמאים ושתה, או ששתה רביעית משקין טמאים, וכן כהן ששתה רביעית יין ונכנס לעבוד עבודה במקדש, ולא שעה באכילת המאכלים או בשתיית המשקים הללו אל השיעור של כדי אכילת פרס, הרי זה נאסר לאכול בתרומה אם אכל מאכלים טמאים או שתה משקים טמאים, וחייב מיטה בידי שמיים. אם שתה יין ונכנס לעבוד במקדש. רבי אליעזר אומר, אם הפסיק בה באמצע שתיית הרביעית יין, או שנתן לתוכו, לתוך היין, מים, אפילו בשיעור כלשהו, ונכנס לעבוד במקדש, הרי זה פטור ממיטה, שאין חיוב מיטה, אלא על עבודה לאחר שתיית יין, דרך שחרות. מסכת קריטות, פרק ג' משנה ד'. המשנה מלמדת באילו אופנים ניתן להתחייב בכמה קורבנות על מעשה אחד, ולא נוהג הכלל של אין איסור חל על איסור. בכל איסורי התורה, הכלל הוא שדבר שחל עליו איסור מסוים, לא יחול לחול עליו אחר כך איסור נוסף. כגון בהמה טמאה שמתה ונעשתה נבילה, אין לחייב את האוכל מבשרה משום איסור אכילת נבילה. מפני שגם לפני מותה חל על הבשר איסור אכילת בשר בהמה טמאה, ואין איסור אכילת נבילה חל על איסור זה. אצלנו במשנה לא חל הכלל הזה. אומרת המשנה, יש אוכל אכילה אחת בשוגג וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד. כיצד? אדם טמא שאכל את החילה ואותו החילה והיה נותר מין מוקדשים מבהמה שהוקרבה לקורבן, ומעשה זה הרע ביום הכיפורים, הרי הוא חייב על אכילה זו ארבע חטאות: א' על אכילת חילה, ב' על אכילת קודשים בתומה, ג' על אכילת נותר, ד' על אכילה ביום הכיפורים. והוא גם חייב אשם מעילות על שנהנה מן ההקדש ועבר על איסור מעילה. רבי מאיר אומר, אפשר למצוא אופן שיתחייב קורבן נוסף על האכילה הזו, שאם אכילת החילה הייתה בשבת והוציאו בפיו תוך כדי אכילה מרשות היחיד לרשות הרבים, חייב חטאת חמישית על חילול שבת. אמרו לו חכמים, אכן במקרה זה הדין כדבריך, שחייב חטאת נוספת, אבל קורבן זה אינו מן השם, אינו ממין הקורבנות שמנינו. אנחנו מנינו קורבנות הבאים ממחמת איסורי אכילה, ואילו הקורבן הזה במחמת חילול שבת שנעשה תוך כדי האכילה. עד כאן המשנה היומית שלנו, במפעל המשנה היומית, קביעותה. וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי ד' בסיוון תשפ"א, היום השני של שלושת ימי ההגבלה. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דפים פי ב' ופי ג' במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, ה' בסיוון, ערב חג השבועות. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססרנו לשמחה, לישועה ולנחמה, ונלמד את דפים דף ופי ה'. הדף לחג השבועות הוא דף דף, והדף לשבת קודש, פרשת נסו, ובחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות, דף פי ה' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אור התורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.